חג האילנות.
חג האילנות. למה חג האילנות? חוגגים אחר שנה? אולי כן, לא יודעים את זה תומר. מה?
חג האילנות.
חג האילנות או לנו? מה? אני שואל אם דם השתחג או לאילנות.
לאילנות, לא לך.
לאילנות השתחג.
החג לנו.
אהל לנו, אבל
אהל לאילנות. חג, ובגלל האילנות יש לנו חג. אולי גם לאילנות יש חג, אנחנו פחות יודעים את זה.
זה
מה
שאומרים
בעיקרון. אני, יש לך חג אילנות.
זה השם השני, אבל...
אבל בעצם בשבט הוא חג האילנות, יש שיר מפורש. וכנראה, זה חג בשבילנו, וכנראה גם בשביל האילנות. זה ראש השנה לאילנות. מה זה אומר ראש השנה לאילנות? זאת אומרת... שמה? שכל מיני חישובים, שמה?
עכשיו מתחיל
את תלכי השני
אילנות.
הוא מתחיל לצמוח, כל עצים. אני לא יודע אם העצים מתחילים לצפוח, אני לא בטוח, אני לא
חושב. האילנות.
האילנות, האילנות זה עצים. אני לא יודע אם העצים מתחילים לצפוח או לא.
כן.
מתחדשים.
השקדיה פורחת. עדיין לא ראיתי אותה. אולי השקדיה. למה קוראים לה שקדיה? היא שוקדת, היא מאוד חרוצה. היא הראשונה. והעץ השקד הוא העץ הראשון שפורח. אז הוא רק הראשון, ואולי כבר פורח בצום שבט, אולי לא, אולי זה התחלה של
הפריחה.
על כל פנים, זה ראש השנה לאילנות. ראש השנה לאילנות, הכוונה היא...
התחלת השנה.
זה תאריך של התחלת השנה. מה המשמעות לזה התחלת שנה?
יש ארבע ראשי
שנה. שיש לזה משמעות הלכתית, אלא שרוצים לאפשר את הפירות, מבחינת, אבל מבחינת ההלכה אתה יודע שיש לזה משמעות הלכתית, מה שגדל לפני כן זה שייך לשנה שעברה, ומה שגדל אחרי כן זה שייך לשנה הבאה. אז האם זה באמת חג? לא כתוב באף מקום שזה חג. כתוב ארבעה ראשי שנים הם. ואחד מארבעה ראשי שנים האלה זה ראש השנה על האילנות, אבל לא כתוב שזה חג. מי אמר לנו שזה חג חוץ מהשירה הזאת, שיר האימא שאתם מכירים ושאתם זוכרים בבית ספר היסודי שזה חג, נותנים לדיון, מי אמר לנו שזה חג? הראשון שמוזכר כתב זה יותר מלפני 1,000 שנה וכנראה המערב מרוטנבורג שכותב שבט"ו בשבט לא צמים. מי שרוצה לצור, אני אמרו חלם איזה חלום לא טוב, או שאתה אמרו תראו צדיק ואומר עצום. ואם יש איזה בעיה, נניח, שמטרידה את כולם, אז רוצים לצור, אבל לפי משמעת לא גוברים טעני. זה ראש השנה לילה.
אבל סימן פה זה בעצם משהו יותר מ...
רגע, אז זה לא יום רגיל. כי זה יום שאסור לצור, זה יום שאסור להתאר בו. זה לא יום. למה? אז אומרים, המקור, כי כתוב, ארבעה ראשי שנים, מוזכר גם ראש השנה שזה א' בתשרי, אז אם זה מוזכר יחד עם ראש השנה, אז כנראה שזה קצת דומה לראש השנה. ואם זה דומה לראש השנה, אז צריכים קצת לחגוג את ראש השנה. איזה חגיגות יש לנו בראש השנה וא' בתשרי? אתם זוכרים איזה חגיגות? אתם מכירים את השיר? ראש השנה הגיע, חג למשהו, לא יודע, מכירים איזה שיר?
ט"ו בשבט, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות.
בשבט אני יודע, אבל אתם מכירים על ראש השנה ושיר גם כזה?
לא.
לא, כי בראש השנה גם דנים אותנו, מה יהיה מורה לאילו? היא שם יותר רציני. יותר רציני.
זה יום של דין, זה יום של...
אבל למרות זאת, זה גם יום שמח, ראש השנה. ובגלל שזה יום דין, לא אומרים עליהם, אבל זה יום שמח. איך אפשר להסביר את זה? אז לפי דעתי, אתם שומעים, אלה מהעיר העתיקה, והוא מ... סליחה, החדש שהגיע, מאיפה אתה? ואיך קוראים לך?
יעקב
גרינפלד. יעקב מה? גרינפלד. יעקב גרינפלד. אז תקשיב, אם אתה בסוף, אתה צריך לתוך את האוזניים להקשיב, יותר קשה להקשיב בסוף. אז בראש השנה זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. מפגש עם הקדוש ברוך הוא חייב להיות שמחה, פוגשים אותו. ונכון שגם דנים אותנו, אז אנחנו לא רוקדים, כי אנחנו שופטים אותנו. ועד רב, באותו יום של חסד, הקדוש ברוך הוא בכוונה שופט אותנו אז, כי זה ימים של חסד. אני לדודי ודודי. זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה חסד. ודנים אותנו בחסד. אז לא רוקדים. אבל זה לא יום עצוב. אנחנו לא הולכים בנים שחורים, אפילו לא ביום כיפור.
אחרי
זה נכון? כי זה יום מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אני מעביר את זה אלינו, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, אז זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא אולי דן מה יהיה גורל האילנות. הוא מברך את האילנות. אז זה יום עם המפגש עם הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד יום שמח. אבל זה גם מפגש עם העץ, עם האילן. ומה המפגש עם העץ אומר לנו? מה הוא אומר לנו?
שבעצם הוא עבר
עוד שמה. מה המפגש עם העץ? חלק בבקשה את הדפים האלה שמובאתי לכם מהשדים, אספתי קצת מקורות על המפגש עם העץ. נותן ואנשים מחלקים, אתם רוצים הקדשה אפשר שם, אבל אפשר כאן שעודים. אז תשימו לב, מה העץ תפקידו לעשות לי? מה הוא צריך לעשות לי העץ? לזה כתירות, ומה עוד? ומה עוד? ללמד אותי להתנהג. גם לשמח אותו, כן. נהיה, למדתי להתנהג. מה זה למדתי להתנהג? לא להזיק לעץ. לומדים איסור לא להשחית מהעץ. צרו על עיר במלחמה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו מה? כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. מה אתה רוצה עם העץ? העץ הוא לא זה שאתה נלחם בו. מדובר בעצים כאלה שלא עוזרים לאויב להתחבא, או למון
דבר.
אתה אומר, מה, אני אכן זה, אני אשחית להם. למה, מה עשה לך העץ? אז תפסור שלא להשחית נוגעים מעט. אחד אומר, זה שלי, יש לי אין, זה מה, קניתי איזה משהו, אני זורק אותו, אני הורס אותו. מותר או לא?
אסור.
גם איזה איסור זה נקרא?
בעל
תשחית. אני זוכר ילד אחד, כשהייתי בית ספר יסודי בכיתה ב' או ג' או א', תלמיד. הייתי גם תלמיד פעם, לא פעם, אבל הייתי, כן. אז אני זוכר שהייתי תלמיד, ואחד הילדים לקח חבל וגרר את התיק שלו. היום יש תיקים עם גלגלים. אני רואה שיש ילדים שעכשיו עושים עם גלגלים, ככה לא עושים את זה כבד,
כן,
גלגלים. אבל אז לא היה גלגלים. והתיקים היו נניח מהאור, לא כל כך זולים. והילד הזה לקח אבן וגורר את התיק שלו ככה.
אז לא, לקח את האבן והגורר את התיק. איך זה קשור?
מה?
הוא לוקח את התיק וגורר את זה?
לוקח חבל.
חבל,
אמרתי אבן? סליחה. לוקח חבל. חבל. עשה איזה חוט? לא חבל, בגלל ככה, אני גורר את התיק על הרצפה. זה בסדר מה, לא?
לא,
זה התיק שלו.
הוא משחק
את זה, אני מרדשתי. רואה אותו איזה מורה ועוצר אותו, זוכר, זה המורה לחקלאות. הוא היה בפנסיה בשבילי, הוא היה נשיש, זקן מאוד, ועדיין הביא אותו ככה. באמת חקלאות, איזו דמות אגדית כזאת. והוא רואה את הילד הזה, והוא אומר, למה אתה עושה את זה? אתה לא חסר התיק על הממון של ההורים שלך. בעלתת שחית. אומר ספר החינוך, בוא נקרא בפנים. באותיות, זה נקרא תאר אריה נניה. ולא האילנות, לא מההתחלה. וכשיש שורה בערך נניח
עושה.
יש גרשיים. לא האילנות בלבד, כל המשבר כלים וקורח בגדים, מורס בניין. זאת אומרת, מהים, מבית מחלות, דרך השחתה עובר בבעלתת שחית. אבל לא לוקים על זה רק מדרבנן. אומר ספר החינוך.
דורייתא.
מהתורה. לא לוקים, לא לוקים. אתה עובר על איסור תורה אם אתה עושה את זה.
דורייתא.
מכת מרדות. כאילו אתה מורד בדברי חכמים
של
התורה. חכמים אומרים, תשמע, בתורה לא מגיע לך מרקות, אנחנו ניתן לך את המרקות האלה. אז יש מרקות שדינה מהתורה, ויש מרקות שמדרבנן. פה המרקות הן מדרבנן. אומר מה ספר החינוך, אתם יודעים שספר החינוך כתב אותו רבי אהרון הלוי, אנחנו לא יודעים מי הוא בדיוק.
למה?
כי כתוב רבי אהרון הלוי. מי הוא אותו ירון הלוי? אנחנו לא בטוחים, יש לו עוד כאלה וכאלה, בכל אופן זה אחד הראשונים. הוא כותב ספר כאילו לזה ילד ולתלמיד שלו שהוא רוצה להסביר לו את התורה, את המצווה. ואחר כותב גם את שורש המצווה. מה זה שורש המצווה? הרעיון שלה, מה הרעיון שלה? מה הטעם שלה? בעברית היום היינו אומרים מה הטעם. מה הרעיון? ללמד את נפשנו לאהוב את הטוב ואת התועלת ידבק. תהיה בן אדם, אם אתה תלמד להעריך דברים, לא לקלקל את התיק שלך, לא להרוס סתם דברים, תלמד להעריך את הטוב. משום כך תדבק בנו הטובה ונתרחק מכל דבר השחתה. תראו לעצמכם שאדם אומר לעצמו, אני לא רוצה לקלקל את השולחן. לפעמים תלמיד יושב בשולחן בישיבה, ומשעמם לו שהוא רוצה לכתוב, ובסדר, תוציא דף ותכתוב. ויש תלמידים שכותבים על השולחן עצמם. ולפעמים אי אפשר למחוק את זה, לפעמים זה חרוץ, ואתה לפעמים רואה נוסע באוטובוס, ואתה רואה שמישהו קלקל שם את הריפוד.
זה השחתה.
למה לעשות את זה? למה לעשות את זה?
כי באותו רגע...
אז אם אתה מתרגל לאהוב את הטוב, ולא להשחית, אחר כך גם לא תשחית, מה גם לא תשחית? גם את הנפש שלך. גם תגיד, אני לא שומע כאלה דברים רעים, זה מקלקל אותי. אני לא אסתכל בכאלה תמונות, כי זה מקלקל אותי. יהיה אכפת לך לשמור על הדברים הטובים. אתה מתרגל מזה שאתה אומר, אני לא רוצה לקלקל, ואני רוצה לשמור על הדברים. ואחר כך אתה מתרגל על דברים שוודאי מקלקלים. אחד יגיד לך, אני אומר, בוא תיישן סיגרו, תגיד, איך אני אשן סיגרו? זה מקלקל את הבן אדם, זה עורף אותו.
נכון.
זה קלקל את הריאות, מקלקל מחלות אחרות, עורף כל כך הרבה דברים. איך אכפת לך מהטוב? הוא אומר, לא, אני לא עושה דברים כאלה. זה בל תשחית. וזה דרך חסידים, אנשי מעשה, אוהבים שלום, שמחים בטוב יום בריאות. הם כבר כל כך אוהבים טוב, אז הם רוצים שלכולם יהיה טוב. ואפילו גרגר של חרדת בעולם לא עושים. סיפור ידוע, רבן לוין, שהוא היה צעיר, הלך עם הרב קוק, מבטר את הסיפור, אתם יודעים, מכירים את זה?
כן, כן.
שמה קרה? אבל אם אני רוצה... נכון.
אז למה עושים לעזר לך שהוא...
נכון, למה להשחיל? אבל אם אני רוצה לכתוב את הירק הזה בפטרוזיליה... להפך, אני מתקן את הצמח. וכשאני אוכל אותו, הוא עוזר לי ללמוד תורה. אז בזכותי הצמח הזה עכשיו עשה תפקיד חשוב. אני מתקן את הצמח. אבל לקחת סתם ולוציא כלו שלם מעץ, מענף ומסתיח, למה לעשות את זה? ויצר יצטער בכל אובדן והשחתה. ואם יוכל להציל, זה ישפיע עליו שמורה דבר שאפשר להשחית אותו. מהשחית, ישתדל לו להציל את זה. סיפר את המכיר שלי, אני נפרד מכם, אני עובר למקום אחר. אמרתי לו, חבל, אני מאוד נהניתי ממך שהיית בסביבה שלנו. הוא אומר לי, אשתי תישאר, רק אני עובר. זאת אומרת, שהזוג הזה, המשפחה הזאת, הולכת עכשיו, להתגש. הוא עובר, אשתו תישאר. אז הוא מוסיף, אנחנו הולכים לקראת ירושים, לא שמעתי שום דבר, ולא ידעתי שום דבר, ויש לי ילדים. ישר מצב רוח שלי ירד, צריך לשאול את עצמי, מה לפעמים צריך לעשות את זה? נכון, לפעמים צריך לעשות את זה. לפעמים הגירושים זה ממש מצווה, כי בלי זה, זה היה יותר גרוע. אבל מכיוון שלמדתי פה שיש איסור שבעל תשחיל, ונותן ללמוד את זאת כתוב, ושואל את עצמי, תגיד, אולי אפשר לעשות משהו? אולי אפשר עדיין לתקן? לא אמרתי לא את זה, התחלתי בעצמי לחשוב. אם אתה אומר שזה מלמד אותך, הקדוש ברוך הוא מלמד אותך לא להשחית, זה אותו כתוב, אז אתה גם מנסה, אם אתה יכול, לסייע שזה לא יקרה. אני עדיין לא יודע איך זה יתפתח, אבל זו דוגמה שאתה מתחיל מהעץ שאתה לא משחית, ואחר כך אתה רוצה שהדברים יהיו שלמים, הדברים יהיו טובים. ואז מספרים לך דבר כזה שלא תלוי בך ולא אתה לא עושה את זה. אבל אתה שואל את עצמך, אולי אפשר לעשות משהו, לשנה משהו. אז אמרתי מישהו שאני חופר שאולי הוא יוכל לעשות משהו. כי אני חשבתי שאני שם לא אוכל לעשות. אבל ישבתי וחשבתי, פתעשתי עם אשתי מה לעשות. וחשבנו על זה דרך שמישהו ייכנס לעניין שמקורב עליהם ואולי אני יודע איך להתפתח. אם כן, למדנו בו שההתייחסות אל העץ מחנכת אותי. אם אני מטפל בעץ, אם אני לא עורף את העץ, ועוזר לי להתקדם מבחינה רוחנית. נכון? זה לא משחיל. ואחר כך אני עומד לא בכתוב. דבר כזה, כן, זה כותב הרב קוק. שאדם פה בבורות הקודש, זה ספר חשוב של הרב קוק, אתם רואים אותו, יסוד הרושם. אהבת האמת בשכל, היושר בחיים, היופי ברגש, הטוב במעשה. אתה הולכים לשאוף לשלמות, בכל דבר. להתנהג בצורה הכי טובה. כשאתה רואה את העצים, אתה צריך ליהנות מהעצים, מהטבע. יפה מאוד לאהוב את הטוב. יש טוב בהתנהגות, ויש טוב גם כן בטבע עצמו. עכשיו, ברור שאדם צריך להסתכל על הטוב ועל היופי, על היופי ככלי לעבודת השם. זה לא ערך בפני עצמו, זה יפה. מה אם זה יפה? סליחה, אם זה מזיק, אז זה חמור מאוד. אין לי ספק שלקחת סמים, מעולם לא לקחתי סמים. ולא ניסיתי לראות מה זה, אבל ברור לי שזה חוויה. כי למה אנשים שמים כן?
יש סמים...
שעוזרים,
שמים
זה גם
תרופות.
נכון.
גם
אני
בדיוק
משהו דומה,
את הכל התרופות
זה גם סמים,
כמו... סליחה, סליחה, אני לא מדבר על אדם שכרגע, למשל נניח, עבר ניתוח, מדברים בצורה מורפיום, משהו כזה, כדי לפני שיש לו כבד תופת. אבל מבחינה רפואית נותנים לו עכשיו לזמן מוגבל, נותנים לו זה. אבל אדם ש... סליחה, בוודאי, אני מקווה ש... אבל אדם, סליחה, אדם שבא עושה את זה בשביל החוויה שלו, בשביל הכיף, בשביל החוויה שלו.
יש סמים שמנוסים, סמים שעושים...
אני לא יודע, יש, ככה או ככה אומרים אלה שמתחילים. אז הם מתחילים בזה שזה רק פעם אחת. פעם אחת, זה כלום. חבר'ה, זה סמים קלים וכולי, אבל אנחנו יודעים שמי שמתחיל, ממשיך. לא כולם, חלק גדול לא מתחילים עושים. גם המעשנים התחילים בסיגריה אחת, פעם אחת, תראות איך זה. ואחר כך המשיכו, לא כולם המשיכו. אז בריאה אתה אומר דבר, חושב איזה חוויה, אם זה חוויה. אם זה מזיק, אז זה לא טוב. אפילו אם זה יפה, אפילו אם זה נתנה עיני, לא יודע מה אתה רואה כוכבים, אתה רואה, לא יודע מה אתה רואה צבעים. ואחד הבעיות החמורות ביותר, שאנשים מתמזיקים, הם עושים כספים, הם צריכים לגנוב כדי לקבל המון כסף. כן. בהתחלה מישהו בא למתנפל, ומחלק בחינה מהתלמידים, עד שהוא מצליח ככה למכר אותם, ואחר כך הוא מתחיל אותם למכור להם את זה. וזה עולה המון כסף. יותר מהכסף שהרושכם מרוויחים, הרבה פעמים. אז הבדל צריך בורס את הדוס. אז אנחנו אומרים, זה יפה? נניח שזה יפה, נניח שזה חוויה. אבל אם זה לא משרת את הקדושה, את הדרך על הקדוש ברוך הוא, טוב ויפה ובתנאי שזה משרת בסופו של דבר את הקודש. אז אנחנו צריכים לאהוב את האמת בשכל. את היושר בחיים ואת היופי ברגש, כן.
לא, אבל אנשים שלפני התפילה לוקחים הרבה אלכוהול.
חמור מאוד.
ואז נידם עובדים.
אנחנו לא, אנחנו יודעים שהאלכוהול משקר. ומי שאסור להתפלל אחרי שלקח את האלכוהול.
לא, אולי...
כך כתוב, כתוב שאסור לאכול ואסור לשתות לפני התפילה. ומי ששתה, אז אסור לו להתפלל. לפעמים הוא ברמה כזאת של זהו, שמצב כזה, אז אסור ממש אסור להתפלל. יש מצבים שכן מותר לו להתפלל, ודאי שזה אסור. אדם, במקום שאדם ישמח, יחשוב, יבנה את עצמו, הוא לוקח פתרונות של בריחה. אני אומר לך, קצת תקשיב, טוב, זה בריחה. זאת אומרת, כיוון שאדם לוקח מצבים, לוקח בריחה מהמציאות. כן. אתה יוצא וחובר, גם אתה יוצא וחובר. אוקיי. אנחנו בסדר? אני הכרתי אדם, זאת אומרת, היה אדם אחד, עיתונאי אחד. גדול העיתונאים בארץ ישראל, בזמנו שהעיתונאי זה האדם שמראיין אנשים וכולם שחרו לפתחו. הוא כתב בעיתון, הוא כתב בעיתון מעריב, בעיתון מעריב הזה העיתון הנפוץ במדינה. וראשי הממשלה מחכים בתור שהוא יראיין אותם. זה היה כבר את הטלוויזיה כל כך. והאדם הזה, הוא גמר את החיים שלו בתור שיקום. כמובן שהוא כל כך היה, תמיד היה, הוא לקח בהתחלה כדי שיהיה כוח, יוכל להתרכב, אבל הוא גמר שיקור, עד כדי כך שהיה מכור לטיפה המרה קרומה, ואיבד את העבודה שלו, את הפרנסה שלו, איפה הייתי עושה ממנו, מת בחוסר, מרחמנו. מחבר הספר, מחבר ההמנון שהלאומי של מדינת ישראל התקווה, קראו לו אינבר, נפתלי צבי אינבר, אף הוא מת כשיקור, אתה מוכשר מאוד. מארצות הברית, הוא לא מספיק לשמור מצוות, אבל רצה לתרגם את ספר הזוהר. זאת אומרת, שהוא אדם יודע. חיבר את, את, את הכישרוני, חיבר את, את הימנון המדינה, הוא לא חיבר את הכינון המדינה, הוא חיבר שירים, זה שבע בתים ארוכים, יפים, פסוקים מהתנך, מת שיקור, חוסר קול, כי אדם שהוא גם שיקור, אז גם לא עובד, אז זה ממש. לא כל השיקורים ככה, יש שיקורים פחות מזה. לא, אנחנו צריכים את זה. אנחנו ממשיכים. אמר רבי יהודה, מי שיוצא אמן דפיק ביום הדיסי ורואה עיננות, אומר ברוך שלא חיסר בעולמו. זאת אומרת, הפריחה העיקרית היא דווקא במצרים. ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, עוברה בו בריאות טובות, עיננות טובות, לקנות בהם, ליהנות בהם. כתוב בגמרא, מי שקוצץ עיננות טובים אינו רואה סימן ברכה לעולם. תסתכל על העץ. תהנה ממנו, אל תקצץ אותו סתם. אבל, כידוע לכם, כן, אפילו יש פה כאן מדרש, שרבי חנינא אומר שהבן שלו נפטר, כיוון שהוא חתך עץ תאנה, שהייתה עץ תאנה טובה, הוא חתך אותה, לא הייתה לו סיבה מספיקה לחתוך, אבל יש סיבה מספיקה לחתוך. ולכן הוא חושב שכזה עונש הוא קיבל שהבן שלו נפטר. כל כך חמור הדבר הזה. לכן מי שמתכנן עצמו גינה, רוצה לתת עצים פרי, שחשוב טוב טוב טוב, אם באמת רוצה את העצים האלה, ואחר כך הם צריך להוציא את
העצים. זה למין מותר.
כן, להוציא את העצים, לצלטות שאלת רב, ולשאול אותו, אם מותר, ואם מותר, ואם מותר, לפעמים זה מותר, אם גוי יעשה לך את זה, אם לא אתה בעצמך תעשה את זה, ככה זה סיני שיעשה את זה, וכו'.
ואקספרי
שכבר לא
עושה
את זה. אם לא מותר, אם אתה רוצה לבנות, יש מקרים של מותר, אם הוא אקספרי, אתה רוצה להחליף אותו, אתה רוצה להחליף את הדירה שלך, אתה רוצה לדעת, אני אומר, אבל הלכה למעשה, כפי שזה נוגע לו, אישה בדיוק רב, כאן שהוא אישה בדיוק את הפרטים, איך לעשות את זה, ומה לעשות את זה, וכולי וכולי. עוד דבר כותב מרן הרב קוק בעין היה, שלפעמים, תדעים, אנחנו עובדים קשה, לומדים קשה, יש לנו בחינות כל הזמן, משקיעים ולומדים, או עובדים, אנשים שעובדים עבודה קשה, ולפעמים הם צריכים קצת להתרענן. אז כשהם נמצאים ביער, או בין העצים, או בטבע, גוף הצמחייה, ומשיב את השם, צבע ירוק וצבע מרענן, הצבע ירוק הוא מרענן, וכל הטבע מרענן. אז כותב הרב קוק בעין היה, שלושה משיבים דעתו של אדם, קול ומראה וריח. הקדוש ברוך הוא עשה את נפש אדם בריאה, הוא ברא אותה אלוקים ישרה, שמחה. וכל זמן שעתים האדם מתחייב לחיי הטבע הכללי, אם תלך עם הטבע ולא נגד הטבע, ימצא אושר ושמחת לבד. אבל לפעמים אדם מתרחק מזה, הוא כותב. ואז אנחנו לא חיים כמו שצריך, לא מתעסקים. אז הנפש שלנו נפקד ככה, היא הגאה. כשאדם הולך בטבע, בחיים ובטבע, ורואה את העצים, העצים משיבים לו את הנפש. אני אקצר את זה כאן את הנקודה הזאת, אז זה מה שכותב הרב כאן את הנקודה הזאת. אבל ט"ו בשבט הפך גם חג של חיבת ארץ ישראל. לפני כ-90 שנה חי בארץ אדם אחד שהיה מפקח במשרד החינוך, אולי משרד חינוך. אבל בסוכנות היהודית, במה שכאילו היום משרד החינוך היה מפקח, הוא היה יהודי שומר מצוות, אולי אפילו קראו לו רב, זאב יאבית. והוא החליט לעשות שני דברים, או כמה דברים, אחד מהם, בראש השנה, לקחת את הילדים בבית הספר, כל ילדי בתי הספר, לנטיות. הוא התחיל את זה בחינוך הדתי, וזה עבר לנו בחינוך הלא דתי, הכללי, שראש השנה הופך לחג נטיות שבת. הוא גם לקח בלג בעומר את בתי הספר למדורות. וזה הפך מאז ט"ו בשבט יום של נטיות. כי באמת ט"ו בשבט לא יום של נטיות, ויש אומרים שזה יום שממש לא מתאים לנטיות. נתת את זה קודם, שהגשמים יבואו כבר, היית כבר... יהיה בנוי לזה. אנחנו אפילו פעם אחת בישיבה נצרים הלכנו לנטיות ברמות, לא יודעים אם הייתה בישיבה, ברמות, כל הישיבה הלכנו ברגל, נהיה הרמות, נתנו איזה עצים, אולי זה היה... עצי לא, אורנים אולי? אורן ירושלמי. נתנו את זה, ואחרי שהלכנו, אנשי הגרוי הביא את זה מהקרן הקיימת, אני חושב שהוא היה הוציא את כל העצים חזרה, וחיכה לבית ספר אחר שיעבור, לתת נטיות. כי באמת, זה לא הזמן שאנחנו שילמנו על כל עץ, נניח, 2-3 שקלים מהזכות הזאת לתת את העצים, בשיבה שילמה לקרן הקיימת, ואחרי זה בא בית ספר אחר, נתן את הנטיות. כי כנראה זה לא העונה של הנטיות. אבל למה עשו את זה? עשו את זה בגלל חיבת ארץ ישראל. כי תבואו אל הארץ ונתתם עץ. כתוב שבאים לארץ ישראל נותנים עצים. אז זה רק מצווה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין שום מצווה לתת עץ. אין גם שום מצווה לבנות בית בחוץ לארץ. אתה צריך בית, אתה בוא, יש לך בית, אתה קונה בית, יש לך בית. אבל אין מצווה לתת עצים, לבנות בארץ ישראל. ישוב בארץ ישראל יש מצווה לתת עץ. כשאנחנו באים עכשיו בט"ו בשבט, אמר רב זאב יאבית, זה זמן להביע את אהבת ארץ ישראל. יפה מאוד. והמקובלים, ואנשים בחוץ לארץ, בט"ו בשבט נזכרו בארץ ישראל. כי זה חג האילנות, אבל זה לא רק בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. אז הם היו אוכלים פירות מארץ ישראל. איך אפשר לאכול פירות מארץ ישראל אם האונייה מביאה לך את עודן הטירונים? ואונייה מביאה לך את נכן, זה חודש!
כי זה גדל בישראל.
אבל איך נראה הפרי החודש?
זה
לא נראה טוב! אז מה עושים? מייבשים אותו, ומחלו פירות יבשים, תמרים יבשים, תאמים יבשות.
אבל אפשר לשמר את
ה... הם לא ידעו לשמר, הם יבשו, כשאתה מייבש צימוקים. וכשהיה מגיע להם פירות לארץ ישראל, אכלו את תורת הפירות של ארץ ישראל, קדושה, פירות של ארץ ישראל. אפילו היו מקובלים בצפת שחיברו לזה סדר. איזה פירות אוכלים, איך שותים, מה אומרים, איזה מילים, אבל רוב העם, שלא היה בארץ ישראל, היה בחוץ לארץ, אכל פירות מארץ ישראל. זה משנה הקשר אל ארץ ישראל. אנחנו פה בארץ ישראל, לא חייבים לאכול פירות מיובשים, ובאים תוכן מיובשים. חשוב הוא שנאכול פירות מארץ ישראל. התאנים הם באים מטורקיה. אין תאנים מארץ ישראל. אני חושב, אולי יש מודדים. יש כאלה שאומרים לנו עכשיו, מה? יש כאלה שאומרים לך, כן, יש, כי יש כאלה שאומרים לך, תקנה פלפלה, אלה פירות מארץ ישראל. אז אם זה, אני קונה פלפלה כזאת לתורבים, לא? אז אנחנו אוכלים תפוז מארץ ישראל, ותפוח מארץ ישראל, וצימוקים יש מארץ ישראל. ותמרים בעמק בית שאן. פירות ארץ ישראל, ומה לנו כנוכל, פירות מסין, מהודו. אננס, שבא מי, אני לא יודע מאיפה.
מהודו.
מהודו, ו...
כמה קונים בשקל אחד?
לא. אוקיי, אבל עכשיו בט"ו בשבט אנחנו רוצים את חיבת ארץ ישראל. בסדר, סליחה. רוצים את חיבת ארץ ישראל. אז צריך להשתדל לאכול, אתם בבית. אבל לפני שאתם בבית התקשרו להורים, ביקשו שיכינו כמה פירות מפירות ארץ ישראל. תגידו לעקיפה, אם זה מארץ ישראל או מסין, או מטורקיה. הצימוקים חלק גדול מטורקיה, חלק מארץ. אתה עושה השתדלות, יש כשרות. אתה עוד מי נותן את הכשרות. אם זה מטורקיה, נותן לזה רב, שלא נמצא מטורקיה, רק נוסע לטורקיה, לתת את הקשרות.
אבל...
ואם זה מארץ ישראל, אז כתוב לך, אם זה התמרים של ארץ ישראל, כתוב לך מועצה האזורית בית שאן.
פעם היה איזה מסטיק שכולם היו אוכלים. התברר שהחתימה של הרב זה מזויין.
יכול לקרוא, אבל אתה מבין שזה לא בדרך כלל. זה יכול לקרוא. אנחנו היינו כוונה טובה לאכול פירות ישראל. ואם רימו אותם, רימו אותם, אבל זה יום של חיבת ארץ ישראל. ולכן, זה ממש, הדעתיות שאנחנו הולכים, זה רק עכשיו חסרת עם היש עצים או מה. זה להראות את האהבה שלנו לארץ ישראל. הבנתי? אם אנחנו אוהבים את ארץ ישראל בזכות הצורה, כי מי שלא מודה בארץ ישראל, לא אוהב את ארץ ישראל, הוא מפסיד המון. בגלל שמשה רבינו ברח למדיין, ולא אמר להם שהוא יהיה מארץ ישראל,
הוא לא היה מארץ.
הוא היה שייך לארץ ישראל.
לא
שייך לעם שעם שייך לארץ ישראל. יש מצרי תפילנו, הוא לא הגיע לארץ ישראל. ושקיבל עגנון, היה אחד סופר יהודי, אחד הראשי עגנון, בן פרס נובל באוסלו, ואמר להם, נולדתי בירושלים. איפה נולד בירושלים? מה השטויות? הוא נולד בגליציה. אולי אין זה ברוסיה, או פולין, אולי ברוסיה. הוא אומר, נולדתי בירושלים לפני 2,000 שנה ויצאנו לגלות, גם אני יצאתי לגלות וחזרתי לירושלים. אז כך הוא אמר לכל הגויים האלה באוסלו, בשטוקהולם, אני יודע איפה, באיזה מקום שמחלקים את הפרס נובל שם, בשוודיה. כך הוא אמר להם, אני נולדתי בירושלים ושרתי בבית המקדש, הוא היה לוי, ושרתי בבית המקדש המשפחה שלי. מ-2000 שנה, יצאנו לגלות, ומאז אני משתדל לשיר, כלומר חבר, דברים, וכל הפרקה, אנחנו צריכים להתייחס. והיום, בדיוק היום, אני מודה לרב נועם שנתן לי את האפשרות לדבר איתכם, היום זה יום הזיכרון לאימי עליה שלום. ממש, היום זה היורצייט שלה. כן, נכון, ברור די אני מת. אבל היא נפטרה לפני כ-12 שנה. היא אהבה מאוד את ארץ. היא נולדה בפולין. הייתה ילדה בת 5, כל המשפחה הלכה לרכבת. פתחו את כל המשפחה לרכבת, למה? כי יש פה איזה משפחה שעולה לארץ ישראל. כל הכפר בא ללוות את המשפחה הזאת לרכבת שעולה לארץ ישראל. תמיד התחילה לשאול לארץ ישראל ונכנסה באהבה לארץ ישראל. אבל אז, כדי להגיע לארץ ישראל, אי אפשר היה סרטיפיקט. מישהו שמע מה זה סרטיפיקט?
כן, כמו
איזה ויזה. נכון. האנגלים אמרו, יש 20,000 רישיונות עלייה לארץ ישראל. מדדו, בספר הלבן, לא נכנסים יותר אנשים מהמספר הזה, וחלקו את זה לכל מפלגה, כמובן שהדתיים קיבלו פחות, סליחה, פחות מהייצוג שלהם באוכלוסייה, וכדי לקבל סרטיפיקט, אז לא שאין לך הרבה כסף, אז נתנו לך להיכנס, או שהיית לומד להיות פועל בארץ, חלוץ, אז הקימו מקומות עכשיו. ולה אמרו, מכיוון שאת מסוגלת להיות קומונרית, מדריכה, כאילו מנהלת סניף, איך זה נקרא קומונר?
קומונר.
לכן גם קוראים לזה קומונר? כן. אז קומונרית, את תהיה קומונרית, זה כאילו שבלת בכיבוד. אז יש 3 שנים, 3 שנים הייתה קומונרית. בא ללוד לארץ ישראל, ועדיין זה לא מספיק את ההצחות נשואה. אז היא התארסה עם בן דוד שלה, התארסה עם בן דוד שלה. היא התארסה, מותר, היום אומרים, זה לא בריא. יש איזה בעיה של בריאות שיכולה להיות אם יש מחלות, ולא משנה כרגע. אבל היא התארסה עם בן דוד שלה, התקנה להתחתן איתו, והיא אספה כסף, כי היה צריך בחר כל גם לשלם כסף. לא סכום כל כך רבה. ואז דוד שלה אומר לה, תני לי הלוואה לשבוע את הכסף, אני צריך להרוויח. מחזיר לכם את זה, שתעלו לארץ ישראל. נתנה לה, נתנה לו את הלוואה הזאת שהסכום שיצפה, והוא לא רצה להרוויר לה. הוא לא רצה שהבן שלו יבוא לארץ ישראל. הוא היה חרדי, והוא לא רצה שהוא יעלה, ואם הוא לא רצה שהיא תעלה, אז הוא לא החזיר, הוא לא החזיר, סליחה, הוא לא החזיר את הכסף. והיא לא יודעת מה לעשות. אז אבא שלה אמר, נפרק את היורסים, נפרק את היורסים, הולך עושים את זה, כשנעשה את זה לפי ההלכה, בצורה, לפרק את היורסים, זה לא פשוט כל כך, לבעיה של תרומת נפש ואלבונות וזה, צריך לתת לעשות את זה, אז הוא הלך לרב של הארץ, שאח שלו שם היה אגר, הסדרו את זה, ופרקו את היורסים. היא הלכה לעורך דין כדי שיחזירו את הכסף, כדי שתעלה לארץ ישראל. עורך דין אמר, תוך 3 ימים אני מחזיר לך את הכסף. 3 ימים. איך אתה מחזיר את הכסף? אני אגש לבית המשפט של הפולנים, הוא נכנס לכלא, בריצה הוא יחזיר את הכסף. אמא שלי אמרת, לא, אני לא רוצה להכניס את זה, כלא פולני, זה לא צחוק, זה כלא של גלולי. אתה יודעת מה יעשו לבן אדם? אם יש שם שבוע, אני לא מניסה בן אדם לכלא, מבטרת על הכסף, והיא עובדת בתור תופרת, חוסכת חזרה את הכסף, תופרת ואוספת כסף, ועולה לארץ ישראל לבדה, בלי כל המשפחה, לבד ועולה לארץ ישראל. המצב שלה בארץ ישראל פה קשה, אין עבודה. צעק אחרי כולם פה, היה קשה בתל אביב, והלכה לתל אביב. ואין עבודה. וההורים שלה אומרים לה, תחזרי חזרה. היא שכבה עם שפעת, קדחה מחום. צעקה, הצילו! כי יאללה, זה 40 מעלות, ואף אחד לא מטפל בה, לא שום דבר. שם צעלה, לקוח לקום מיטה, צעקה, הצילו. עבר שם איזה רופא, נכנס אליה, ונתן לה מרשם, הרי שעתך את זה ואת זה ואת זה לעשות. תשלחי מישהו לבית מרקחת, אתה אומרת, איך אני אשלח לבית מרקחת? אני לא יכולה לזוז, אין לי משלוח. אני אביא לה. הלך הרופא הצדיק הזה, על חשבון הביא את התרופות, נתן לה את התרופות. ושהיא הבטיחה לו, תשמע, אני אהיה בריאה, אני מחזירה לך את הכל, תלי את הכתובת שלך, אני אהיה כתובת. עבר שם אחד מהעיירה, כתב להורים שלה, היא כמעט מתה. הם שיטפל בה, את החולה, הם מבקשים לה, תחזרי חזרה, כתבה להם, עוד פעם אחת, אתם כותבים לי לחזור לארץ ישראל, לעלות, כאילו לחזור חזרה לפולין, אני לא עונה לכם במכתבים. התמידו במון אבוי, אפילו, כי היו יהודים שירדו מהארץ והוציאו טיבת הארץ רעה. ופה קשה מאוד, אין עבודה, אין פרנסה. מצב קלים פה קשה מאוד. ומה יש לה? אז הם כותבים לה את זה עוד פעם? היא הפסיקה לכתוב להם מכתבים. הם חשבו שאולי היא מתה, כי הוא אמר לה, זה שאמר, אמר שהיא הייתה, הוא ראה אותה, שהיא חולה. מצב קשה, והיא לא עונה למכתבים. אז היא כותבת למישהו שיבדוק אם היא חיה, מה עם החפצים שלה, מה קורה. הוא בא אליה וסיפרתי, שמי, הרי שלך ממש מיואשים, חושבים שאת מתה. אז היא חזרה לכתוב להם, ויותר לא ביקשו ממנה לחזור לארץ. מכל אלה שביקשו ממנה, וכל אלה שירדו, היו חכמים כאלה וירדו, מה אתם חושבים, מה קרה להם? מה?
לא
נשאר. לא נשאר אחד, כולם מתו בשואה. מי שנשאר זה היא, זה אחותה הצעירה שהשפיע עליה, וזה אח צעיר שהספיק לברוח. כל המשפחה ענקית, 500 נפשות, כולם מתו. היא כותבת להם מכתב, ויש לי את המכתב הזה. אומרים שבקיץ...
איך רק את שור אליה?
מה?
זה אמא
שלי. אמא שלי. שהיום זה יום הפטירה שלה. דיברת נתחיל על אהבת ארץ ישראל, והיא הייתה כל כך קלה מצווה שכתבנו לה, היא גם אהבת תורה. היא רצה שהבנים שלה יידעו תורה. עד שהציבו לה את המנדות הזה, הוא לא היה תלמיד חכם. ואמא שלי חלמה, זה שהיא תרסה איתו, אז אמרו לה, אבא שלה אמר, בסדר, אבל הבנים שלך יהיו תלמידי חכמים. היא אהבה תורה ושיעורי תורה ואהבה ממש את ישראל. המצב היה כל כך קשה, והיא כותבת להם. אומרים שבקיץ יהיה עבודה. אומרים שבקיץ יהיה בתי חרושת. אומרים ואומרים ואומרים. אתה מבין שכרגע מה? כמו שאני אומר להורים שלי, תמיד באים אליי לסיפת הורים, מה עם הילד שלי? הוא עוד ימד! ומה עם זה? הוא עוד יהיה טוב! מסתכלים לך, רגע, רגע, אבל מה עכשיו? הבנתי, זאת אומרת, ככה היא כתבה מתוך אמונה כזאת, והיא זכתה בזה. וכותב לאבא שלה, תשמי, אחר כך כבר אפשר היה לעלות גם, כי נמרא שהיו רוצים. תתחתני עם בחור שמתפלל מלכה בבית כנסת, בציבור, לא בבית. באותו זמן, אנשים שבאו לתל אביב, תל אביב, לא יש שם ישיבות, כמה בתי כנסת, עוד ישיבה אחת שלא ברדוק. ואנשים, בדרך כלל זה בזמן העבודה שלהם, אז הצעד מנחה בבית כנסת, שחרית הלכו לבית כנסת, הדתיים. מנחה, שמים זה באמצע העבודה, אתה עובד, עבדו קשה. כן, זה לא ככה, עבדו מאוד קשה משכבה, איתנו עבודה. לסלון כביש, ולעבוד בפרדס. היה לך עבודה בפרדס, למחר היית מאושר, כי כאילו היית כסף. לא עבודה קבועה שאתה יודע מה איתך. אז לא הקפידו מנחה. והוא אומר לה, אולי בגלל יצחק גם שכתוב ביצחק, שהוא יצא לסוח לשדה, זה לא קשור שהוא פגש את רבקה בשדה, אבל שהוא יצא לסוח לסלל. ויום אחד אמא שלי הולכת עם חברה שלה ועוד שני בחורים, ואבא שלי, רק הם היו ככה מכירים ככה, מכירים ברצינות, הוא אומר לה, סליחה, אני לא התפעלתי מנחה, אני חס בכסף הגדול פעם מנחה, אלא השמיים, זה הבן זוג שלה, זה האוטו. אז דיברנו על ארץ ישראל, קצת על אהבת ארץ ישראל, קצת סיפרתי לכם מאהבת ארץ ישראל של אוריי. דיברתי על מי, זה יום הזיכרון של החג יום. נזכה לאור ארץ ישראל. לדבר רק טוב על ארץ ישראל. לא להוציא שם רע על ארץ ישראל. אני כותב מכתבים למישהו שנמצא בחוץ לארץ, זה קרוב שלי, לא מספר לו על שום דבר רע בארץ ישראל. אתה מזהה, לא בארץ זה ככה. אתה מוציא את דיבת הארץ, צריך להיזהר. צריך לדבר על שבח ארץ ישראל, על זכות שיש לנו פה בארץ ישראל. על העצים הטובים שיש לנו בארץ ישראל. ט"ו בשבט יגיע בעזרת השם בשבת. כל טוב.